103 FM. ישראל במלחמה, עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דודוב, עורכת יעל אילון.
עכשיו 4:03, 689 ימים ישראל במלחמה, 50 חטופים, בהם חטופה אחת, עדיין בגיהנום במרתפי חמאס בעזה. עוד 6 ימים לפתיחת שנת הלימודים, בתקווה שתיפתח בשלום ב-1 בספטמבר, גם לשנה הזו, מצפים תנאי פתיחה קשים ביותר. תחשבו על זה שהילדים נכנסים ללימודים תוך כדי שנתיים של מלחמה, עם עוד 3 שנים לאחור של התמודדות עם קורונה, לימודים בזום, פתרון שהמערכת נאלצה להתמודד איתו בגלל מצוקת הפאניקה מהמחלה, שהתבררה בדיעבד כמיותרת, אבל מי ידע? ואחר כך מלחמה, ילדים ובני נוער שיצאו מבולבלים מסיטואציה בלתי אפשרית. אגב, אותם בני נוער התגייסו כבר לצהל, ישר לתוך המלחמה, ולמרות שהושמצו שלא בצדק, על כך שהם דור הטיק טוק ועוד כל מיני דברים, אין על הילדים האלה. הגיוני שמשרד החינוך יספק שירותי פסיכולוגים חינוכיים לאור מצוקת התלמידים. גם מבקר המדינה כתב והתריע על כך בדוח האחרון שלו בחודש יולי. 89% מהפסיכולוגים במערכת החינוך דיווחו על עלייה ברמת המצוקה של ילדים ובני נוער. 82% דיווחו על עלייה בכמות הפניות, ו-75% דיווחו על חומרת הפניות. אבל איפה הפסיכולוגים? המבקר מציין שבמערך התמיכה הנפשית לתלמידים יש ליקויים חמורים. לפי הדוח, זמן ההמתנה הממוצע למפגש ראשון עם פסיכולוג חינוכי, שימו לב, 55 ימים. ויותר מזה, חלק מהמומחים אינם עומדים בדרישות הסף לתפקיד, ומועסקים בו פסיכולוגים שלא קיבלו הסמכה, למשל לטיפול במורים עברייני מין. ורק עכשיו הרי נחשפנו לשני מקרים איומים שכאלה, של מורה ומורה שפגעו בתלמידים בעבירות מין חמורות. כך מתחילה שנת לימודים שחסרים בה אלפי מורים ופסיכולוגים, שחסר לשר חינוך משמעותי. נאחל הצלחה לכל הצדדים. עוד מעט נדבר עם מנהל התיכון העירוני ד' אורי לס, הוא ידבר איתנו בהמשך על הבעיות והאתגרים שהוא אמור להתמודד איתם בבית הספר שלו, ומיד על השתתפות הממשלה במימון הטיסות לאומן, למה משרדי הממשלה צריכים לממן נסיעות פרטיות של אברכים למולדובה, וגם עדיין יש עיכוב בפרסום הקריטריונים לסבסוד מעונות היום, מה יהיה גובה התשלום עבור שכר הלימוד, ולמה המדפים ברשתות השיווק ריקים מחלב בפיקוח לעומת החלב היקר יותר, שאינו בפיקוח, שמצוי כמובן בשפע, וגם על חברות הביטוח שמדווחות השנה על רווחים מטורפים, עם רווחי סי שכמותם לא נראו שנים. מה הסיבות? נבדוק בהמשך. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן. על השידור איתנו סתיו קורנס. איפה הכסף? מתחילים. אז קודם בואו נלך לאומן, 10 מיליון שקלים ל-40,000 חסידים. הממשלה תשתתף במימון טיסות לאומן, לא כל משרדי הממשלה. מדובר ב5 משרדים. חבר הכנסת גלעד קריב, הדמוקרטים, שלום גלעד.
שלום, ערב טוב.
אתה זוכר תקדים כזה, או שגם בשנה שעברה השתתפו המשרדים במימון הנסיעות לאומן?
לא היה תקדים למהלך מהסוג הזה, גם מבחינת הסכום, גם מבחינת האמירה שמראש יש כאן מהלך. צריך להבין שהכל קשור בעובדה שהטיסות לאומן שנמצאת באוקראינה נעשות דרך מולדובה, ואחרי הערס בשדות התעופה במולדובה שהושאר בשנה האחרונה, מולדובה דורשת במדינת ישראל 10 מיליון ש"ח.
שנייה, כלומר, חבר הכנסת גלעד קריב, זו תעודת ביטוח למולדובה, זה מה שאתה אומר.
רוב הכסף, על פי מה שפורסם, הולך בעצם לתשלום של מדינת ישראל, למדינה זרה, למולדובה, על תשתיות לקליטת החסידים. זה שם מחובף למעין תעודת ביטוח לנזקים הבלתי נתפסים שהושארו שם במולדובה, בענייני הבטחה וביטחון. עכשיו, מה הדבר המדהים? ממתי מדינת ישראל משלמת למדינות זרות על כניסת או מעבר תיירים ישראלים? מחר תבוא יוון ותדרוש בגלל גל התיירים הישראלי שמגיע לשם בחגים גם לקבל תשלום מהמדינה? ולמה ישראל משלמת על זה מהכסף הציבורי?
והיו, אגב, והיו מקרי הרס, ואנחנו יודעים, אבל לא בקנה מידה כזה. כלומר, פה זה בהחלט חריג שבחריגים, נכון?
בוודאי, בוודאי שלא. אנחנו ראינו את התמונות משנה שעברה בשדה התעופה במולדובה, אבל מעבר לכך, מה פתאום שהתשלום הזה יבוא מהכיס הציבורי או מהקופה הציבורית? אם מולדובה דורשת היום עוד דמי נמל, דמי טיפול באותם תיירים רוחניים, אז שיוסיפו $50 לכל כרטיס. יש פה באמת דבר שהוא גם מטורף בהקשר של מערכת היחסים בין מדינת ישראל לבין מולדובה, אבל יותר מזה, דבר מטורף ביחסים בין ממשלת ישראל לבין האזרחים. מדינת ישראל מממנת למישהו מאיתנו משהו בכרטיסי הטיסה? לא. אם הם רוצים לנסוע דרך מולדובה, שיוסיפו, נכון? אנחנו משלמים תמיד דמי נמל, ואנחנו, יש לנו פוליסות ביטוח, וכל מיני עניינים
ש... כולנו עומדים בזה לבד, בכבוד רב.
נכון.
טוב, עכשיו...
עכשיו, רק אני אוסיף במשפט אחד, כן. הסיפור מסריח מהראש מבחינה פוליטית. הציבור צריך לדעת שכינסו בשביל זה דיון מיוחד של הממשלה, כדי להעביר 10 מיליון שקלים.
מי עומד מאחורי זה? מי עומד מאחורי הדבר הזה?
שני גורמים. האחד זה דרי, שלמרות ששרי ש"ס פרשו מהממשלה, כנראה יש עדיין איזושהי קופה צדדית לצרכים של ש"ס ושל דרי. והדבר השני שהוא די מדהים, הוא שחברי כנסת בליכוד משכו בחוטים, ואני לא אתפלא אם אנחנו נראה בחודשים הקרובים התפקדות רחבה של חסידי ברסלב לליכוד כדי להשפיע על תוצאות הפריימריז ולגמול בחזרה לאותם חברי כנסת בעלי מעמד בליכוד שהתערבו בעניין הזה, לא בכספים. אתם הולכים לדבר עכשיו על קריסת מערך הייעוץ הפסיכולוגי,
כן.
במערכת החינוך, כדרך
בין, השאר, בין שאר הקריסות שמתבצעות פה.
נכון,
כן.
כדרך אגב, הכל נובע מתנאי השכר המעליבים שמציעים לה... לפסיכולוגים.
זה נכון, לגמרי, לגמרי, אבל זה נדבר על זה עוד מעט.
שמעת את אותם חברי כנסת שהם היום בקואליציה נאבקים על זה.
רגע, מי אחראי על זה מטעם הליכוד? אני יודעת שחבר הכנסת רביבו, לא?
הוזכר שמו של חבר הכנסת אלי רביבו, שהיה מרכז הקואליציה בוועדת הכספים. אני מניח שיש עוד חברי כנסת. צריך להבין שבליכוד היום יש תופעה של הערכות מקדימה לפריימריז. כל גורם מנסה להביא היום מפקדים מסודרים, ומה יותר מסודר מהמפקד של איזושהי חסידות, במקרה הזה חסידות ברסלב. כדרך אגב, אין לי ספק שיש גורמים במרחב החרדי שגוזרים קופונים אדירים על הנסיעות האלה לאומן.
תפרט.
בסופו של דבר הנסיעות לאומן מאורגנות על ידי סוכנויות נסיעות שמקושרות לגורמים בעולם החרדי. ויש אנשים שגוזרים קופון על נסיעה של עשרות אלפי חרדים, וגם ישראלים מסורתיים לאומן. בסדר, אני בראש השנה מעדיף לבלות עם משפחתי, לא באיזושהי אילולה מעבר לים, אבל כל אחד יעשה מה שהוא רוצה.
כן.
רק הציפייה של אותן סוכנויות נסיעות, ואותם גורמים בעלי אינטרסים פוליטיים וכלכליים, שהמדינה תוציא 10 מיליון ₪, כדרך אגב 2 מיליון ₪ מגיעים ממשרד התחבורה, המשרד שאחראי על הכאוס שיש לנו כרגע. זאת אומרת, זה לא רק...
מה הם קשורים? איך הם קשורים? משרד התחבורה?
שזה טיסות. אז הם אחראים על כל הסדרי הטיסות והשמיים הפתוחים.
אז רגע, אז עכשיו אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת קריב, מה בעניין ההבטחה? הרי בשנה שעברה המלחמה הייתה בשיא העוצמה שלה, השנה אולי זה קצת פחות ויש דיבורים וכו'.
לא, זה ממש לא. את מדברת כמובן על מלחמת אוקראינה
רוסיה. בוודאי, בוודאי. לא אנחנו. אז גם שם הייתה הבטחה מוגברת, ונדרשת הבטחה גם השנה.
אז צריך לומר שכל הסיפור עם מולדובה...
כולל אנטישמיות אגב, שזה סוגה שלא דובר בה.
יש הרבה מאוד דברים שאפשר לדבר על מה שקורה באומן, יש שם הרבה מאוד רגעים רוחניים, יש שם גם הרבה מאוד רגעים מפוקפקים. ואני לא צריך להרחיב בזה, הכל כתוב, הכל ידוע, אבל חשוב להבין שהמעבר דרך מולדובה נובע ממלחמת רוסיה אוקראינה, אי אפשר למחות בקייב. עכשיו, במקום לבוא ולומר, אנחנו מחכים שנה, שנתיים, אז נכון, אז השנה יהיו באומן פחות ישראלים, אבל יש מלחמה, אז לא, אז צריך שהמדינה תפתור את הסיפור דרך מולדובה, ואני אומר עוד דבר שהוא צופה פני עתיד. אם מולדובה מוציאה ממדינת ישראל 10 מיליון שח על ההבטחה והסידורים שקשורים בישראלים. למה שיתר מדינות העולם שצריכות להשקיע גם אין בהבטחה, מכיוון שאנחנו יודעים שהתיירים הישראלים צריכים הבטחה מיוחדת. אז מחר יוון וכפריסין ועוד מדינות, ומה שאנחנו נמצא את עצמנו זה שמדינות בעולם שצריכות להשקיע בהבטחה של נמלי התעופה שלהם, באות לממשלת ישראל ואומרת, בבקשה, נתתם למולדובה.
רוצה תיירים, בדיוק, רוצה תיירים, תני גם לנו. עכשיו, לסיום, אני רוצה לשאול אותך, מה בעניין העריקים, הרי איכשהו צהל נערך לסיפור הזה, כדי לתפוס עריקים מהברסלבים, או מהחרדים שאמורים להתגייס ומשתמטים?
אז דרי הגיע עם סל של דרישות מראש הממשלה, למרות שהוא עזב את הקואליציה. הוא גם רוצה כסף, אבל הוא גם רוצה חסינות. זאת אומרת, לא מספיק שמדינת ישראל משלמת על הנסיעה לאומן. הוא רוצה שאנשים שהם בגדר עריקים יקבלו חסינות מצו המעצר. אין אדם אחד עריק במדינת ישראל שיגיע לבן גוריון וירצה לנסוע לבקר את סבתו החולה בניו יורק, שהוא יוכל לצאת את המדינה.
כן.
אבל המפלגות החרדיות חושבות שהציבור שלהם הוא מעל החוק.
אוקיי, שורה תחתונה, חבר הכנסת קריב.
שורה תחתונה, בוודאי בנושא העריקים, צריכה להיות פה בלימה משפטית. אני יודע שיש תנועות כמו ישראל חופשית שהודיעו שהם יעתרו לבגץ, okay. וגם בנושא הכספי, היו פניות ליועצת המשפטית, ואני חושב שיש פה בהחלט מקום למהלכים משפטיים, okay. כי אין תקדים לדבר הזה שמדינת ישראל בעצם משחדת מדינה זרה, כדי שיאפשרו לתיירים ישראלים לעבור בו.
כל הדברים שלך נרשמו, ואתה לא חוזר בך משום דבר. אנחנו עוד נדבר. חבר הכנסת גלעד קריב, הדמוקרטים, תודה רבה. אנחנו רק נקריא את תגובת יושב ראש ש"ס, מלשכתו נמסר, הרב דרי עוסק זה שבועות בדיונים עם ראש הממשלה, כדי לאפשר את נסיעתם של כ50,000 ישראלים מכל גווני הציבור, שנוהגים להתפלל מדי שנה בראש השנה על ציונו של רבי נחמן מברסלב באומן, וזאת לנוכח היעדר טיסות ישירות. זו התגובה, ועכשיו אנחנו ממשיכים הלאה. עכשיו נגיד שלום לחגית פאר, יושבת ראש נעמת. חגית שלום, שוב אנחנו חוזרים אלייך.
שלום,
כן, דז'ה וו. דז'ה וו, לגמרי, אבל גם דיברנו לפני כמה שבועות, ואנחנו מדברות על עיכוב בפרסום הקריטריונים לסבסוד מעונות יום, ולמה משרד העבודה עוד לא פרסם קריטריונים? אנחנו שבוע לפני, בקושי שבוע לפני.
לפני שנת הלימודים, נכון. הוא ראי זה פלא, ההורים עדיין לא יודעים כמה עליהם לשלם,
אוקיי.
ומה רמת הסבסוד שלהם, ולמה? יפה. שוב אותו סיפור, 150 אלף פעוטות שצריכים להתחיל את שנת הלימודים, ו-6,000 משפחות חרדיות, וויכוח בין משרד העבודה ליועצת המשפטית, האם לפרסם את התעריפים או לא לפרסם את התעריפים, האם משפחות החרדים נכללות בסבסוד או לא נכללות בסבסוד.
שרגע, היועצת המשפטית דורשת לא לתת סבסוד לאלה שמשתמטים. כלומר, נכון, יש פה איזה נכון. נקודה.
יש פה נקודה מאוד חשובה.
כן.
רק למה זה צריך להיות על גב ההורים? ולמה על גב הארגונים, ולמה על גב הפעוטות, אפשר לשים בצד כרגע, לפתוח סוגריים, ולהמשיך בדיונים מול היועצת המשפטית, ולפתור את הנושא, ובינתיים לשחרר את כל המחירים לכל שאר המשפחות.
שזה אומר, חגית פאר, שבעצם משרד העבודה, שאנחנו מדברים עליו לא מעט כאן בתוכנית הזאת, הופך את ההורים בני ערובה. לוויכוח מול היועצת המשפטית לממשלה. זה הסיפור.
בדיוק כמו שהיינו, אותו סיפור שהיינו בו שנה שעברה. בדיוק אותו סיפור שבסוף הוא נפתע רק על ידי בגץ, רק על ידי עתירה לבגץ. מחר יש לנו ישיבה דחופה עם משרד העבודה, הם מבינים את המשמעויות, מבינים מה יקרה להורים. יש הורים שלא יוכלו להכניס את הילדים, יוקר מחיה כזה, לא יודעים כמה לשלם, הולכים אל הלא נודע, יוציאו ילדים מהמעונות, הארגונים ייפגעו, הורים שרצו להיכנס ולא מצאו מקומות לא יוכלו להיכנס, אמהות יישארו בבית, שוב פגיעה בנשים, זה ממש תהליך שלם של דומינו, שאחד אחרי השני.
תגידי, אתם יכולים לסבסד לפחות חלק מהתשלומים של הורים או חד הוריות שלא יכולים לשלם?
לא נוכל.
לא תוכלו.
ואנחנו גם בקריסה, כל הארגונים שמפעילים את מעונות היום, רובם הגדול, לפחות הגדולים, מפעילים אותם בחסר תקציבי. וזה עוד ויכוח שלנו מול ועדת המחירים, שאנחנו אומרים שבכלל המדינה צריכה להוציא כסף מהכיס, ולסבסד חוק חינוך חינם כבר מהגיל הרך.
איפה ארגוני אנשים, אגב, בכל הסיפור הזה, חוגית?
זה בדיוק אנחנו לגמרי בפנים, לגמרי בפנים, בתוך הסיפור
בפנים,
הזה.
אתם בפנים, אבל יש עוד אילו ארגונים שלא שומעים אותם, שומעים אותך, את עומדת בחזית.
אני
איפה השאר?
כל הזמן עומדת בחזית, ומנסה לצרף כמה שיותר, יש את פורום מעונות היום שלנו, שגם הוא מאוחד, ועובד ביחד מול המדינה, מנסה לצרף אליי כמה שיותר ארגונים שותפים, ארגונים שמפעילים מעונות יום, על מנת שנפתור את הנושא הזה.
אוקיי, תגידי, המאבק כמו שאת מתארת אותו, הוא פוליטי, לגמרי.
כן, לצערי הרב, כן, גם בזה. גם לכאן הגענו, שהחינוך זה גם חלק מפוליטיקה, שזה דבר שאסור שיקרה. וכן, גם כאן, גם כאן, עבור כמה אלפי משפחות, מאות אלפי פעוטות ישבו בבית, זה לא הגיוני, פשוט
okay,
לא הגיוני.
אנחנו עוד נחזור אלייך, חגית פה, יושבת ראש נעמת בהצלחה, כן. באמת
תודה
בהצלחה.
רבה, תודה,
תודה
רבה.
תודה רבה. אנחנו ממשיכים בענייני חינוך, חינוך לגדולים יותר, אבל גם פה יש חוסרים בכמויות, דיברנו קודם על פסיכולוגים, דיברנו על אלפי מורים שחסרים למערכת, וזה רק הולך ונשחק, ורמת המורים וכולי אנחנו יודעים. אורי לסו, מנהל תיכון עירוני ד' בתל אביב, אורי תודה שאתה מצטרף אלינו.
בשמחה, שלום ענת ושלום לכולם.
שלום שלום, איזה בעיות יש לך השנה?
איזה בעיות אין לי.
טוב,
פרט,
בוא נתחיל.
יש כמובן את הרמה הטכנית ויש את הרמה האידיאולוגית, נקרא לזה ככה. ברמה הטכנית אנחנו מדברים על מחסור במורים שחוצה גבולות, מגזרים, ערים וכל דבר שהוא. יש לנו מחסור של 5,000 מורים בישראל.
בישראל, אבל כמה למשל בעירוני ד' שהוא בית ספר שיש בו מכל וכל, כלומר...
מכל וכל, אבל בית ספר בכל זאת בצפון תל אביב, מבוסס בכלל בעיר חזקה וכולי, ועדיין, בוא נגיד ככה, את המורה האחרון גייסנו ביום שישי האחרון בשעה 22:00, זה סיפור אמיתי.
שמאיפה הוא מגיע מסק על אותו אגב? הוא מורה מוכשר או שהוא מורה שעבר
מוכשר,
ל... לא, ויש לכם מורים שלא הוכשרו למקצוע?
יש מורים, יש במערכת בכלל.
לא, במערכת אני יודעת, אני מדברת ספציפית על דלת.
יש מורים ללא תעודת הוראה, אנחנו גייסנו, יצאנו בקמפיין לפני חודשיים, לגיוס הורים להוראה, קמפיין מוצלח מאוד דרך אגב, אני חייב
להגיד. רגע, סליחה, אתה עומד מאחורי זה? מי מגיע למערכת?
אני הכי עומד מאחורי זה, יש
מורה? מגיע ההורה שרוצה ללמד, מה הכשרתו? למה הוא צריך ללמד?
קודם כל הוא רוצה, זה כבר טוב, יש
סבבה,
מוטיבציה.
בסדר גמור, הוא רוצה.
מעבר לזה כמובן, זה לא שכל אחד, כל הבא ברוך הבא, אני מאוד לא אוהב את הקלישה שכל מי שיש לו דופק שיבוא.
שזה מה שהולך כנראה, אבל אולי לא בדלת, אורי.
אני לא משחק את המשחק הזה,
okay.
אבל בהחלט יש פשרות. זאת אומרת, יש כמובן הבדל בין דופק לבין 100% מושלם. אבל יש גם אמצע. אז יש פשרות, ועושים פשרות. בלי תעודת הוראה, זאת פשרה, שדרך אגב, יש מורים בלי תעודת הוראה, לא שנה ולא שנתיים, שהם יותר טובים מאשר מורים עם תעודת הוראה.
יש מקצועות, נגיד, שלא ילמדו השנה?
כמעט זה היה, המורה של היום שישי בעשר בלילה, זה היה כזה.
של לאיזה מקצוע אם אפשר?
היסטוריה.
היסטוריה.
כן.
מורים לאזרחות אגב יש? כי זה מקצוע שהולך
ונשחק. כן, מורים לאזרחות. יש דרך אגב מורים לאזרחות, המקצוע כן, אבל דווקא כמות המורים, זה מקצוע לדוגמה שלא חסרים בו כל כך מורים. שוב, בלי כרגע לדבר על מה הרמה ומה זה, אבל יש מורים להיסטוריה.
כן.
יש מקצועות שבהם המחסור מאוד ניכר.
אוקיי. תגיד, זאת אומרת, אין מקצוע שלא ילמד השנה בעירוני ד'
אין דבר.
אין דבר כזה. יפה. לא. אז זה כבר נקודת זכות. עכשיו, תגיד, כשאתה אומר שנגיד מקצוע האזרחות ילמד, אני רוצה לעבור איתך לעניין של תיווך המלחמה לתלמידים. הרי מדובר גם בתלמידי י' ב' וגם הצבא מגיע לבית הספר והרצאות והורים וכולם. איך מתווכים לתלמידים? הרי יש חרדה ויש מחסור בפסיכולוגים ויש חוסרים, לא חסר. איך מתגברים על כל הדברים האלה?
יש פה שאלה רגשית ושאלה, נכון, קודם כל נכון, זה אכן סיפור. בכלל, מורים היום, ולא רק היום, זה כבר מזה זמן, נמצאים במצוקה כפולה ומכופלת. קודם כל מורה או מורה חווה על בשרו דברים, גם ברמה רגשית, גם ברמה פוליטית, נקרא לזה כך.
כן.
בית הוא נדרש או מתבקש לדבר על זה עם תלמידים, להיות האוזן הקשבת שלהם, להיות פתח המוצא שלהם, להיות מקור העזרה שלהם.
שאולי אחד מבני הזוג במילואים, והוא מתמודד
בדיוק,
עם עוד בעיות בבית.
בדיוק, שהוא עצמו או היא עצמה נמצאת
נכון,
במצוקה
בדיוק.
ברמות כאלה ואחרות.
כן.
ויש כמובן את השאלה האידיאולוגית, שהיא השאלה הקשה מכל, ואת השאלה האידיאולוגית, משרד החינוך, אני אומר את זה בריש גלי, מנסה לתתן מתחת לשטיח. Mm-hmm. זאת אומרת, הוא מנסה להביא למצב שבו לא נדבר על זה עם תלמידים, שלא נעסוק בזה עם תלמידים.
כן, אני לא רוצה להיכנס לסיפורים האישיים, אורי לס, אבל גם אתה היית בחזית מול משרד החינוך על העניין הזה. עכשיו, אני כן רוצה להספיק לדבר על התלמידים, יש חרדות. ויש נכון. בעיות כאלה ואחרות. וכמה פסיכולוגים יש על תלמיד?
אצלי, אם אנחנו מביאים את עירוני ד' כדוגמה, אנחנו מדברים על שני פסיכולוגים במשרה חלקית על 1,800 תלמידים.
כמה תלמידים יש לך בסך הכל?
1,800.
שניים על 1,800 במשרה חלקית?
כן, שאחד מגיע ליום אחד והשנייה מגיע ליומיים.
מה אתה עושה איתם?
זה התקן. הדרכת מחנכים. הם בעיקר עוסקים בעבודה עם המחנכים.
כלומר, לא מדברים עם תלמידים בכלל.
כמעט ולא.
ואם צריך, אם תלמיד תלמידה במצוקה, מה עושים איתם?
מצבים קיצוניים יגיעו לפסיכולוג בית ספר, אבל עיקר העבודה הרגשית מונחת על כתפי המחנכות, המחנכים והיועצות. ושם העיקר הנטל.
כלומר, אותם פסיכולוגים במשרות חלקיות, שזה הם שניים, מדריכים בעצם את המורים, המחנכים.
נכון.
ויש מחנך אחד לכל כיתה, או שיש מחנך מחנכת לשתי כיתות?
לא, יש מחנך מחנכת לכל כיתה.
לכל כיתה.
אני מכיר...
אתה במצב יחסית טוב, אורי. אתה במצב יחסית טוב.
נכון.
איך אתה מסתדר? איך זה?
איך זה? קודם כל, יש מזל. בית, יש כמובן, שוב, תל אביב, צפון תל אביב, אני יודע, זה גורם משיכה, זה מביא יותר קהל. ג' מתחילים לעבוד בגיוס מורים בדצמבר. בדצמבר, אתה מתחיל לעבוד בזה, ואתה מסיים לעבוד בגיוס מורים ב-30 באוגוסט.
כן.
מה שפעם, אני מדבר איתך לפני, נגיד, עשור, בסדר, הייתי מתחיל לגייס מורים במרץ ומסיים במאי.
כן.
זה היה פרק הזמן, היו חודשיים.
תענה לי בממש משפט קצר, מה המוטיבציה לשירות של הצעירים של בני הנוער להתגייס בקרב תלמידי עירוני ד'?
גבוהה מאוד, כולל גם לשירות איכותי, יותר. נגיד, הרבה מאוד גם פונים לאפיקים טכנולוגיים, מודיעין וכולי.
אבל לא רק.
אבל מוטיבציה לא רק. הרבה מאוד גם הולכים לקרבי.
כן, לגמרי. טוב, לא, לא, כי...
מוטיבציה לשירות גבוהה.
אני פשוט אומר את ההערה הזאת, כיוון שיש פה לא מעט ויכוחים גם לי, עם כל מיני פוליטיקאים, ואוהבים לשים את תל אביב בצד, ותל אביב לגמרי לא בצד.
אני מכיר את זה, זה פשוט שקר, זה לא נכון.
אני יודעת שזה לא נכון, ולכן שאלתי אותך. אורי לס, נעצור כאן, ותודה שדיברת איתנו, והסברת את כל הדברים האלה. שלום שלום, להתראות. פרסומות. גיד שלום לעורך הדין דורון מוטאי, שהוא שותף מיסים וראש מחלקת המיסים במשרד פרל כהן בישראל כמובן. עורך הדין דורון מוטאי, שלום לך.
אהלן,
טוב, אז הכותרת היא שרשות המיסים באישור היועצת המשפטית לממשלה הכריזה היום על החלת נוהל גילוי מרצון. זה יעמוד בתוקף עד 31 באוגוסט, על פי הוראות הנוהל, עוסקים, יחידים וכו'. וקודם כל, אני רוצה לשאול אותך, מה זה נוהל גילוי מרצון? למי שלא יודע.
אוקיי, שאלה מצוינת, ונתחיל בהתחלה. הרי הרעיון הוא להביא לכך שבסופו של דבר האזרחים מדווחים על הכנסותיהם ומשלמים מס כחוק. עכשיו, ידוע לנו שמה לעשות, יש סיטואציות שבהן אזרחים מכל מיני סיבות לא דיווחו על הכנסות שלהם, לא שילמו עליהם, לעתים בכוונת מכוון ולעתים מחמת טעות ולעתים סתם בגלל שהם יקלעו לסיטואציה שהם לא ידעו בכלל שחלה עליהם חובה כזאת, או לא ידעו שבכלל יש להם הכנסות שחייבות במס. הדוגמאות לכך הם רבות. רשות המיסים מבינה את הדבר הזה.
רגע, או שיש סתם כאלה שלא בא להם, והם מתחמקים ולא יודעת מה עושים עם הכסף.
אז את הדוגמה הזאת אמרתי, בין שלל הדוגמאות, אמרתי את זה בצורה יותר מעודנת.
נכון. אז יכול להיות שזאת הכוונה של רשות המיסים, דווקא לאלה.
אני חושב שבסופו של דבר נובעת המוטיבציה היא כפולה. מצד אחד, אנחנו בתקופה שבה יש, זה נכון תמיד, ובתקופה הזאת יותר מתמיד, יש צורך להגדיל את הכנסות המדינה, כי ההוצאות הן גדולות. ולכן מחפשים את האפשרויות להגדיל את הכנסות המדינה מן הגורן ומן היקב. זו אפשרות אחת. המוטיבציה השנייה היא שככל שמדובר בהכנסות שהיו צריכות להיות מדווחות ולא דווחו, יכולות להיות לכך השלכות פליליות. אני חושב שבסופו של דבר המטרה היא לא להביא לאיזושהי קרימינליזציה
בדיוק, קרימינליזציה, יפה, אמרנו.
שלא כל חלק נכבד מאזרחי ישראל יהפכו להיות פושעים בגלל כל מיני עבירות מס, לאפשר להם להיכנס לתוך המערכת, נקרא לזה במרכאות שלא רואים ברדיו, להלבין את הכספים שלהם, ולאפשר באמת פעילות תקינה וחוקית של המשק.
אוקיי, okay. עכשיו בוא, עורך הדין דורון מוטאי, מוטאי,
לא זה, מודעי.
לא, מוטאי לגמרי. איך זה עובד? נגיד שבן אדם רוצה, זה אנונימי, מגיע לרשות המיסים, מצהיר, לא מצהיר, איך שלא ידעו שהוא בעצם, אולי רימה, אולי הוא שכח, אולי משהו כזה?
אז נגיד שבאמת הנוהל שפורסם עכשיו, הוא צעד בסדרה או בשרשרת ארוכה של נועלים דומים שפורסמו לאורך השנים. והיופי הוא שהפעם הנועל הוא מאוד מאוד מפורט, והוא ממש יוצר איזושהי שקיפות לגבי האופן שבו הרשות הולכת לפעול בעניין. החיסרון אולי מצד אותם אזרחים ונישומים לעתיד, שהשקיפות הזאת היא כפולה, זאת אומרת, זה מחייב אותם לתהליכי שקיפות, מחייב אותם באיזשהו דיווח שהוא דיגיטלי והוא מקוון, והוא בעצם חושף הרבה מידע שכבר נכנס למערכת, וזה נועד ליצור איזושהי הוגנות, איזושהי אחידות, איזושהי שוויוניות, גם בפעולה של הרשות עצמה, וגם כלפי האזרחים.
עכשיו, הרשות יודעת שאני יושבת מולם, נכון?
ברמה העקרונית, כן.
אוקיי, איך אני מובטחת שלא יעונה לי כל רע? ואיך הם יודעים, נגיד, לשאול אותי אם זה כל מה שיש לי להצהיר עליו, או שיש אולי דברים שאני עדיין מסתירה?
אז אני חושב שזו שאלת השאלות, והרשות מצהירה בנועל הזה, שמי שפעל מכוחו וחשף את מה שהוא צריך לחשוף, ופעל בתום לב, לא יופעלו כנגדו הליכים פליליים. זו הצהרה של הרשות במסמך שלה שהוא מסמך פומבי. האם לא יעשה מידע בכלל, סליחה, שינוי במידע הזה, שימוש כלשהו במידע הזה בכלל, כן. אני לא יודע לענות. עד כמה הרשות מחויבת, אני גם לא יודע לענות. אפשר להגיד שככלל, מי שיפעל בהתאם לנועל, אז אני חושב שהוא יכול להרגיש מאוד בנוח.
צריך לבוא עם עורך דין לדבר כזה, או ש...
מומלץ בחום רב.
אותך אני שואלת כעורך דין שמן הסתם מייצג כל מיני נישומים כאלה, עכשיו...
אני אסביר רגע למה זה חשוב. קודם כל, רק אלו, למען ה...
אני תכף גם רוצה להגיע איתך לסיום לקריפטו, כי זה גם סיפור יותר מסובך. זה
פגיעה של עצמה, נכון. רק להשלמת התמונה בשאלה שאלת. אז קודם כל, הנוהל מאפשר פנייה עצמאית באופן אישי, ופנייה באמצעות מייצג. מייצג רק שנגיד לכלל הציבור ששומע אותנו, זה בעצם מי שמוסמך לפעול בשם נישום מול רשות המיסים.
ורואה חשבון, עורך דין וכולי, בסדר.
ויועצי מס, נכון. יפה. עכשיו, מכיוון שהסיפור הזה תומן בחובו חשד לעבירות פליליות, ואולי לא רק חשד, זה נושא שלא מטופל לא על ידי רואה חשבון, ולא על ידי יועצי מס, והסיפור של המשפט הפלילי והחשיפה הפלילית שקיימת פה הוא הייחוד של עורכי הדין מול נגיד שאר המייצגים שהם אנשי מקצוע גדולים בתחומם.
אוקיי, עכשיו לסיום, קריפטו, שזה סיפור גדול.
נכון, אז הקריפטו הרבה פעמים דרך אגב, כמו הרבה אזרחים תמימים ואולי לא תמימים, אבל בטח לא עם כוונות רעות או כוונות פליליות, ההשקעה בקריפטו, קריפטו, מכל מיני סיבות שאני לא אפרט אותן טכניות, יכולה להביא לכך שבעצם נישום מפיק רווחים, שלא תמיד הוא רואה אותם בעיניים, כלומר הוא לא מרגיש אותם עדיין בכיס, כי הם נשארים או במטבעות דיגיטליים, או שהם נשארים מחוץ לישראל בכלל, אבל עדיין תחת הדין, קמה לו חובת דיווח וחובת השלומה. הנועל הזה בעצם פותח איזשהו פתח, לאפשר לדווח על ההכנסות האלה, לדווח על ההון שמוחזק באמצעים דיגיטליים, ובעצם, עוד פעם, במילה עם המרכאות, כן? כן. להלבין את אותם כספים שהושקעו בעבר, ואולי ייצרו רווחים, ובעצם כן. מאפשר לנועל הזה את ההכנסה אוקיי, שלהם בישראל.
כן, אני מקווה, עורך הדין מוטאי, שחלק לפחות מהציבור שלנו, שאולי בתוך הסיפור הזה, קיבל כמה טיפים איך מתנהלים מול רשות המיסים, לא כולם לבד, אז אפשר יועצי מס וכו'. עורך הדין דורון מוטאי, תודה רבה, שותף מיסים, ראש מחלקת המיסים במשרד פרל כהן בישראל, תודה רבה.
תודה רבה.
שלום, שלום. טוב, אגב, רק אני אגיד שהחלת נועל גילוי מרצון יעמוד, אמרתי, 31 באוגוסט, זה עוד 5 ימים, עד 26, כלומר, עוד שנה. זהו, עכשיו נדבר על המחסור בחלב. מי שנכנס לרשתות השיווק, נדמה לי בשבועות האחרונים, רואה לא מעט מדפים ריקים, אנחנו רואים את התמונות, וזה לגבי חלב שבפיקוח, כי חלב יקר מכל מיני סוגים, ומוצריו כאלה, קיים בשפע, אם אנחנו רוצים לשלם יותר, אז לא יחסר. דגן יראל הוא מנכ״ל התאחדות יצרני החלב בישראל. שלום, דגן יראל.
שלום, ענת, שלום למאזין.
שלום, שלום. קודם כל הסיבות, למה זה?
קודם כל אני רוצה להגדיר שברפתות לא חסר חלב. יש חלב גולמי שמיוצר ברפתות אצל הרפתנים שלנו, כבר שנתיים שלמות, תחת מלחמה, תחת כל המצוקה, לא חסר חלב גולמי.
זו התשובה שלכם תמיד. אז בקיצור, נכון. למה זה כן קורה?
עכשיו, ענף החלב במדינת ישראל בנוי מכמה מקטעים. המקטע של הרפתנים שמייצרים את החלב, ויש מקטעים של עיבוד החלב על ידי המחלבות, ויש את מקטע השיווק. בפקק שבין מקטע המחלבות שאמונות על ייצור החלב לבין מקטע השיווק, שמה נעוץ המחסור, כפי שאת אומרת, הנקודתי שקיים בשבועות האחרונים. ושם גם תמון המחסור הצפוי בחגי תשרי.
או, זהו. וכאן אני רוצה ישר להגיע איתך לנקודה, דגן יראל, כי אנחנו תמיד מדברים על מחסור בחלב, זה לא חדש. לפני חגי תשרי, ואני שואלת אותך, האם אתם מפנים כאן אצבע מאשימה לרבנות, שלא מציעה דרך הלכתית להשתמש בחלב, שנחלב על ידי, נגיד, גויים בחגי תשרי וכו'.
אז אני לא מאשים אצבע, לא מפנה אצבע מאשימה לרבנות, אלא אני אומר שאנחנו חושבים שיש פתרונות אחרים זולת יבוא חלב ניגר. אני חושב שהפתרון שבו בחר השר סמוטריץ, שר האוצר, לפתוח ליבוא בלתי מבוקר של חצי שנה, הוא פתרון שרק נותן מתנה לרפתן הפולני על חשבון הרפתן בעוטף וברמת הגולן.
מה יעשו כל המאגרים האלה שיש לכם? מה עושים עם כל החלב הזה? לצערי,
בהחלט יש מצב שברגע שיש עודפי חלב, אין דעה בחלב ניגר, ואי אפשר בגלל גריעת ימי עבודה לייצר מהן את המוצרים במחלבות, ובאמת יש מופע חגים מאוד אגרסיבי בחגי תשרי, 8 ימי עבודה שאי אפשר לייצר, אבל במחלבה הפולנית אפשר לייצר, וברפת הפולנית אפשר לייצר.
והרבנות מקבלת את מה שסמוטריץ' אומר, לייבא מפולניה.
אנחנו טענו שיש פתרון שהוא יכול להיות נקודתי, הוא יכול להיות מוחרג, היתר לעבוד עם לא יהודים בשבתות ובחגים, הוא ימנע את שני הדברים. פעם אחת הוא ימנע את המחסור, כי המחלבות יוכלו לעבוד בפול קפסיטי, 24/7.
מי לא נתן לכם לעשות את זה?
אני חושב שמי שמונע את זה בשלב הזה, זה התהליך הארוך, המורכב והסבוך שקשור בהיבטי כשרות. בסוף מדינת ישראל היא מדינה יהודית שמתבססת על כשרות, אני לא רוצה להיכנס למקום הזה, אבל אני חושב שמדינת ישראל, ענת, ואם יורשה לי, צריכה להגיד את הדבר הבא. התפיסה צריכה להיות שיצור מקומי, ביטחון מזון, הוא נר לרגליה. והעובדה היא שבאמת בשנתיים האחרונות, ענת, ענף החלב והרפתנים הוכיחו, מהמשבר הכי קשה לא היה משבר חלב.
אוקיי.
לא היה משבר חלב. רגע,
אנחנו מתקרבים לסיום. אני חייבת לשאול אותך על הנזק, כי כבר התחלתי לשאול אותך קודם, מה קורה עם כל מאגרי החלב שיש לכם? מה תעשו עם זה ומה הנזק לכם? וגם לנו, לכולנו.
בסופו של דבר, ברגע שיש עודפי חלב גדולים, חלקם מיובשים במסגרת תהליך שלם, ואפשר אחר כך לשחזר אותם, חלקם אין ברירה, שופכים אותם, מה שנקרא, לים.
לים. כמה זה עולה לכם? כמה זה עולה? מה הנזק הכספי?
אני לא רוצה להיכנס לנזק כספי לרפתנים. אני חושב שזה נזק כספי לכל המערכת. בסוף הצרכנים צריכים לקבל מדפים מלאים, והם צריכים לקבל את זה במחיר הוגן, וענף החלב הישראלי יודע לעמוד בזה, יודע לספק את זה, אבל המדינה צריכה להגיד זה מה שנכון.
שנייה, דגן יראל, אתה אומר שמה שנקבל מפולין יהיה יותר יקר?
אני לא יודע, אני חושב שלאורך זמן, ענת, כשפותחים יבוא בלתי מבוקר, וזה הורג את היצור המקומי, היבואנים חושבים את הקופה הרושמת, וברגע שצרכן יוכל לשלם מחיר יקר, היבואן ייצר את זה מחיר יקר. ואם ינסו להביא עכשיו באופן רגעי חלב קצת יותר זול כדי להראות, הנה, הנה, הצלחנו, זה לא מה שיהיו לטווח ארוך.
זה נקודתי, זה מה שאתה אומר.
בדיוק, ועל זה צריך לשים את הדגש. אני חושב שהיו פתרונות אחרים, לצערי פותחים לחצי שנה לא מבוקר.
עוד לא דיברנו על שר החקלאות, שהוא בכלל לא יודעת איפה הוא. דגן יראל, מנכ"ל התאחדות יצרני החלב בישראל, צריך לומר, וכמה חשוב לשמור על החקלאים שלנו. תודה רבה.
תודה ענת, תודה. לצרוך מוצרים כחול לבן, זה בנפשנו.
לגמרי,
להתראות.
לגמרי. תודה רבה. עכשיו נלך לחברות הביטוח שמדווחות על רווחים, רווחי עתק ברבעון השני של השנה, ומניות הענף מזנקות בבורסה כמובן. אלון גלזר, סמנכ"ל בלידר שוקי הון, שלום אלון.
אהלן ענת.
מה קרה? מה הם עשו שהרווחים שלהם כאלה גדולים, או מה אנחנו לא עשינו?
אז האמת היא 3 סיבות עיקריות לקפיצה ברווחים, וגם לקפיצה במניות, כי מניות משלימות חצי שנה פנומנלית, עם עלייה של מעל 100% בשווי המניות, ממש תקופה שלא ראינו, עם מחירים שלא ראינו, כשבעצם 3 סיבות עיקריות עוזרות להם. הראשונה, הם שיפרו משמעותי את איכות החיתום, כלומר, הם גובים יותר כסף ומשלמים פחות תביעות. כלומר, שאלת איפה אנחנו לא בסדר, אנחנו משלמים על ביטוחי, בעיקר ביטוחי הרכב, ראינו את צמיחה מאוד משמעותית.
מתייקר מאוד מאוד מאוד.
בפרמיות.
ורבים איתנו על כל 5 שקלים.
נכון, האמת היא שבדרך כלל היינו רגילים שיש סייקל, שברגע שהם מרוויחים הרבה, אז אנחנו רואים תחרות, אז התחרות נכנסת פה מאוד לאיטה, ומרוויחים מאוד יפה, גם בסקטורים אחרים, גם בסקטור הבריאות, גם בחלקים אחרים בביטוח האלמנטרי, בסך הכל הם עושים מאוד יפה בתחום הזה. החלק השני הוא שוק ההון, שהעליות בשווקים מתורגמות בעצם לשני דברים, לרווחים גבוהים, וגם לעלייה משמעותית בהיקף הנכסים. אנחנו רואים עלייה של עשרות אחוזים בהיקף הנכסים שהחברות מנהלות, בפנסיה, בגמל, בקרנות הנאמנות, חברות הביטוח מנהלות את כל הכספים שלנו, אז בעצם יש פה גם רווחים נקודתיים מהרווחים של רווחי ההשקעה, אבל גם גידול בנכסים שמבשר כנראה שנמשיך לראות אותו.
שנייה, אלון גלזר, יש פה מלחמה, כמעט שנתיים, והמדינה נושאת בהרבה מאוד הוצאות. משהו מהדבר הזה עובד גם על חברות הביטוח? כלומר, יש פותחים שם את הכיס, או שזה לא קשור?
לא, כלומר אפילו בבנקים שאנחנו ראינו אפילו שהבנקים נדרשים לשלם מיסוי נוסף וזה, בחברות הביטוח בינתיים לא נוגעים, ולהפך, חברות הביטוח באופן מצחיק בחלק גדול מהמקרים מרוויחים, כלומר כשיש אירועים כמו אירוע שי עם איראן, אז אנחנו יושבים בבית, אנחנו לא עושים תאונות, לא נכנסים הביתה לגנוב לנו, חברות הביטוח רק מרוויחות והפרמיות ממשיכות בינתיים. עכשיו, אנחנו רואים שהמשק במצב טוב, האבטלה במצב טוב, אז אנחנו בסך הכל, החברות נהנות ממצב טוב של המשק, ולא משלמות כלום באמת על המלחמה. לשאלה האם בעתיד אנחנו נשלם, אני חושב שכן, בסוף כלומר זה קצת נסטי, כולם מרוויחים יותר.
אגב, תגיד אלון, יש פה איזה רגולטור, איזה מישהו שיכול להתערב ולהגיד, חברים, סטופ, אתם רק מרוויחים, אנחנו כל הזמן מפסידים פה.
אז כן, יש רגולטור שאפילו ניסה קצת לעשות שרירים או קולות בנושא העלייה חדה מאוד בפרימות ברכב חובה, ברכב רכוש. לא ראינו בינתיים את זה בתוצאות, יכול להיות שזה יהיה בעתיד. נכון לעכשיו, הרגולטור מביע תמיהה שמרוויחים הרבה בחלק מהמקומות, אבל לא עושה עוד שום דבר.
מה זאת אומרת מביע תמיהה? שיבדוק. בשביל מה
אז
הוא קיים?
אז הוא בודק, וביקש מהם אפילו להציג נתונים איך הם מורידים את העלויות, בינתיים אנחנו לא רואים את זה. הדברים האלה למדנו, לוקחים הרבה מאוד זמן.
כן, סוג של כמעט מונופול, אני אגיד את זה בלכאורה, אתה יודע.
זה לא, זה ממש לא מונופול, כי יש, באמת, בתחום הרכב יש לא רק את החמש חברות הגדולות.
רכב, יש בריאות, יש ביטוחי בריאות, לא חסר.
נכון. אבל אני אומר, בהחלט, זה לא שזה מונופול, יש תחרות, יש גם בניגוד לבנקים, יש חברות קטנות שכן מנסות לזנב בחברות ישירות, חברות שמוכות בתחום דיגיטליים, ועדיין זה נראה שיש איזה מין הסכמה, הרווח, חבל שנתחיל להתחרות בלי הכרה, כן. בוא נמשיך ותמחים.
טוב, רק נסיים ונגיד את ההערה הזאת, שחלילה אם הבית נפגע מטיל ויש אין ספור מקרים כאלה, אז המדינה הציעה לבטח, דרך המדינה את מה שנפגע, את הרכוש, כי זה לא שייך לחברת ביטוח, אתה מבוטח, אבל מה לנו ולטילים? טוב, נעצור כאן, אלון גלזר, סמנכ"ל בלידר שוקי הון, תודה רבה.
תודה.
שלום, שלום. פרסומות. מה קורה אצלנו היום בבורסה?
אצלנו יום של סך הכל עליות, מדד המעוף עולה ב-0.3%, תל אביב 125 בירידות קלות.
מה זה סוג של דרדלה קוראים לזה אצלנו, לא?
כן, סביב רמות המסחר, מה שבעיקר אנחנו רואים מצד אחד מניות הבנקים כן עולות, מצד שני רואים את מניות הנדלן יורדות, בביטוח אחרי אתמול עליות אחדות אז יש תיקון.
כן, דווקא הבנקים עולים ביותר מ-2%. טוב, עכשיו בואו נעבור רגע, אגב, הדולר עולה, כלומר, השקל נחלש.
השקל נחלש, כן, הדולר עולה, אנחנו פה ב-3.75, וזה למרות ההחלשות של הדולר בעולם, שראינו עם ההחלטה של...
נכון, אתמול חשבנו שהשקל יתחזק עוד, אבל לא כך. בוא נדבר רגע על מניות הטכנולוגיה בארצות הברית. אולי גם פה, יש איזה סימנים של דעיכה וצריך להסביר, למה?
לא יודע אם דעיכה, רק קצב העליות הוא היה כל כך חזק, שמשקיעים לוקחים רגע נשימה, ובעיקר מחכים לדוחות. רוצים לראות עד כמה... המרוץ חימוש הזה ב-AI עדיין משמעותי, אלא אם כן זה יכול להיות שמגיע לאיזשהו מיצוי, ואולי כבר לא צריך לעשות השפעות כל כך גדולות, ואחרי שעונת הדוחות הזאת קצת תשפוך פה, במיוחד הדוחות של NVIDIA כמובן.
כן, ברור.
כל הנקיות הטכנולוגיה, וצריך לזכור שהמניות האלה עלו מאוד בשנה, שנתיים האחרונות, ונסחרות במכפילים גבוהים, זאת אומרת שבסופו של דבר, אם לא נוכל להבטיח את המשך הגידול המאוד מהיר ברווחיות שלהן, אז המחירים שלהם אולי קצת okay. יקרים.
טוב, מי שיושב על זה יודע מה לעשות. בוא לסיום, הפד מצפים להורדת ריבית, נכון?
כן, זה די סגור כנראה, אחרי הנאום של פאוול וג'קסון הול.
בסוף השבוע, כן.
אז הוא אומר די בבירור שהגיע הזמן לשנות כיוון, והמשקיעים מצפים באמת לכך שבספטמבר נראה את הריבית בארצות הברית יורדת. ברבע אחוז, כן, לא צריך להתרגש יותר מדי,
כן,
אבל זה שינוי כיוון וזה מה שחשוב.
לגמרי, לגמרי, ועכשיו נגיד לך תודה, אורי גרינפלד, וגם ליעל אילון, עורכת איפה הכסף, ליוב כהן המפיק, על השידור סתיו קורנס, בדיגיטל גיא רביב, אופק קולר ועומר אוקון.